סודה של אגודה, סיפורה של תנועת אגודת ישראל בעבר, בהווה ובעתיד. מגישים אריה ארליך וישראל אלתר גרובייס.
שתי מלחמות עולם, עשרות מערכות בחירות ארציות, מאות מערכות בחירות מוניציפליות, שערות, תרגילים, משברים, פילוגים, והיא עדיין איתנו כאן, חיה, נושמת, לא יודע אם בועטת, אבל תנועת אגודת ישראל.
מלטפת.
כן, מלטפת, נוגעת. רב אלתר, היא נוגעת בחיים של כולנו, הציבור החרדי במדינת ישראל, לטוב ולמוטב. אנחנו לא יכולים לדמיין את היהדות החרדית בלי אגודת ישראל, לא בעבר, לא בהווה, וכנראה שגם לא עתיד.
כמו שאתם מבינים, אתם לא בפודקאסט, לא פרנצ'ס ולא קורת רוח, אתם בפודקאסט חדש, פרק שני שלו, סודה של אגודה עם אריה ארליך.
וישראל אלתר גרובייס.
והפעם אני חושב... מזוג,
כזה קיבוץ גלויות של שני פודקאסטים שהתקבצו למקום אחד, ויכול להיות שזה יהפוך לקונספט.
בוא נקווה. עכשיו אנחנו...
ותודה באמת לבוחר הישראלי שכינס, הפגיש אותנו כאן.
ועכשיו אנחנו הולכים למקום שלך. אנחנו עוזבים את ההיסטוריה של קטוביץ וזה, אנחנו נחזור להבלחות פה ושם, אבל אנחנו הולכים לאקטואליה, לעכשיו, למה שאתה יודע...
ניגע בהווה הבוער, בפוליטיקה, בדברים שהסעירו את כולנו ומסעירים את כולנו בעיצומם של ימים אלה, אתה תרגש בנוח גם בפרק.
כן, אבל זה, יש, העלית פה
נקודה... אני סבלתי אותך בפרק הקודם.
נכון, אתה העלית נקודה מאוד מעניינת, שבעצם מדברת על האתגר האמיתי של אגודת ישראל, לעבור מקטוביץ...
גבעת רם.
לגבעת רם, לביתר אלית, לצעיר החרדי של, של ימינו, ועשינו את זה עם שני מרואיינים מופלאים, הרב חנוך זייברט, לשעבר ראש עיריית בני ברק,
הוא בעצם...
הוא מקווים גם לשעתיד.
הוא מייצג את הפוליטיקה האגודאית הבני ברקית, ומשם הכל מעלין ירושלים, אמרו חזן, נכון? אז משם אנחנו עולים בעליות של הקסטל, והיום זה כבר, יש גם את כביש 16, הרבה יותר קל, ואנחנו מגיעים לירושלים, והדמות הכי מסקרנת בעיניי בירושלים, בפוליטיקה האגודאית הירושלמית, הוא אדם שכיום לא מכהן באף תפקיד רשמי באגודת ישראל בירושלים, מכורח כל מיני נסיבות שגם עליהן נדבר באומץ רב, וזהו יוסי דייץ', רב יוסי דייץ', רב יוסף דייץ', הוא לא אוהב שקוראים לו הרב, ככה הוא אמר לנו, אתם תשמעו את זה מיד, והוא היה המועמד של אגודת ישראל, ושל חלק גדול מאוד בציבור החרדי, לראשות עיריית ירושלים, והוא ייצג תופעה מרתקת, שגם עליה נדבר איתו, העובדה שלראשונה מזה שנים, ראית בשטח האגודאי אש, זאת אומרת, אנשים שתמכו בו, תמכו בו עד הסוף, רצו איתו למרחק הארוך הזה,
והוא הביא שפה צעירה מאוד.
הביא שפה צעירה, והוא הביא תחושת שיוך והזדהות, וכאשר הוא הפסיד, ראית אנשים בוכים. מתי לאחרונה ראית דבר כזה, כשמדובר על פוליטיקה חרדית? אז אנחנו נדבר איתו גם באמת, על היכולת לחבר, על האתגר של אגודת ישראל, להפוך מתנועה שיסודה בקטוביץ' בין שתי מלחמות העולם, וזוכרים אותה מבחירות 77, ומהתרגיל בתפשינון, איך היא נוחתת הישר אל הקרקע הקשה מאוד, הדיגיטלית, הקומוניקטיבית, המאוד מאוד מיידית וקיצרת רוח של בחירות 2022 למספרם. זה פרק מאוד מרתק מבחינתי, לא פחות מקודמו, אז אתם מוזמנים איתנו למסע. פרק שני בפודקאסט סודה של אגודה בהגשת ישראל אלתר גרובייס ואני אריה ארליך. תהיו איתנו, אנחנו בטוחים שיהיה מרתק. נמצא איתנו סגן ראש עיריית ירושלים לשעבר, איש אגודת ישראל בירושלים, יוסי דייץ', שלום לך.
שלום וברכה.
ארי, אבל רגע לפני שאנחנו ממשיכים, ארי, אני חייב להגיד לך, אם יש מישהו, אנחנו כל הזמן מתעסקים בהיסטוריה של אגודת ישראל, בתנועה בשעבר, אנחנו כבר הגענו עד קטוביץ וצפונה, אם יש מישהו שמסמל את הפנים של אגודת ישראל, הפנים החדשות...
עתיד, פנים צעירות.
זה הרב דייץ', הוא מתעקש שנקרא לו יוסי.
כן, כן, אני לא רב, אין לי תואר רב.
למרות שאתה יודע, אם כבר פתחת את זה, ישראל אלתר, באגודת ישראל כל עסקן הוא הרב, אני רואה את זה בביטאונים הרשמיים.
הבנתי שזה רק באגודת ישראל ובדגל התורה לא.
נכון.
אז אל תעשי לי, זה בכל המקומות, כל מי שרק יכול מתעדר בתואר.
אז אתה אוף מוזר בעניין הזה, שאתה לא דורש שיקראו לך הרב, וזה יפה מאוד, אבל אני באמת מנסה להבין, אתה דמות ישראלית, עכשווית, ניהלת מרוץ מאוד מעניין, מאוד אמיץ לראשות עיריית ירושלים, ידעת להתעמת עם הגורמים הכי קשוחים שעומדים נגד הציבור החרדי, מצד שני אתה מייצג תנועה שהיא מאוד עתיקה, היא נושאת על הכתפיים, מסע עתיק מאוד, איך משלבים בין העולמות?
אני לא מסכים שעם התיאור שאתה מתאר, שאני אדם חדשני, אני אדם, אני חסידי, אני מגיע מחסידות שורשית בארץ. אני לא צריך להציג צלונים, בפניך, כן. אני לא צריך להציג בפניך את חסידות צלונים, להגיד לך מה זה חסידות צלונים. אני ממש לא מנסה להיות חדש, חדש אסור מן התורה. החוכמה היא לקחת את הכלים.
עובדה שאתה מהלך קסמים על ישראלים רבים, בירושלים ובכלל.
22? דבר שעון, אדם צריך לדבר, צריך להיות, צריך לדבר בצורה מכובדת, צריך לדבר בצורה עכשווית, צריך לדבר בצורה תקנית, ודברים שעדיף לא לדבר עליהם, אז עדיף שתתרחק ובאמת לא לדבר עליהם, זה מה שצריך להיות. אדם צריך לדעת את מי הוא מייצג. אני מייצג תנועה שהיא כבוד לייצג את התנועה הזאת, אגודת ישראל. יהיו כאלה שיגידו שאגודת ישראל זה כבר תנועה עתיקה, אל תשמטס, אני לא מקבל את זה. זה כבוד להימנות על אנשים שנמנים על המסגרת של אגודת ישראל. זה השוני שלנו, זה היופי של התנועה של אגודת ישראל, ועם זה צריך להתמודד. נכון שתמיד טוב להתקן את מה שצריך להתקן, ולעשות את זה עם יד על הדופק, לדעת באיזה נושאים, מה אנחנו מדברים, מה אנחנו מעבירים כמסר לנוער שלנו. לא כל נושא שאפשר, שמדברים עליו ברחוב, או מדברים עליו אפילו היום באתרי החדשות, אפשר לדבר בתוך המדיה הפנים חרדית. כי לא מה שכתוב באתרים החרדים, יכולים לדווח על זה בעיתונות החרדית, אם זה בהמבשר, בהמודיע. לא צריך להגיד לך מה זה בית אגודאי, מה המשנה האגודאית, מי אני שיבוא ויתחיל לתאר לכם את המשנה האגודאית, אבל זכות לייצג תנועה כמו אגודת ישראל.
ממש בהערת אגב, סתם, אנחנו כבר עוסקים בהיסטוריה, חסידות צלוני מאחת החסידויות שמתחילות מהגידה מלמעלה.
נכון. הדברי שמואל היה ממייסדי תנועת אגודת ישראל. יגידו לך שייסד את אגודת ישראל...
נכון, עם רמז.
עם רמז.
הוא היה שם בדור הראשון.
אבל הדברי שמואל היה שם בדור הראשון של מייסדי תנועת אגודת ישראל.
זה באירופה.
היו מגדולי ישראל באותו הדור שהסתייגו בהתחלה, שהצטרפו רק בהמשך, חסידות צלונים הייתה שם מהרגע הראשון.
מהרגע.
ומה שיותר חשוב, כאן בארץ היא ממש דרמטית. כבר מטבריה וביישוב אגודת ישראל של ארץ ישראל, חסידות צלונים היא אחת החזקות. היא ממש, השמות, אם אתה מי שמכיר, הלוריות, הם כולם נמצאים שם כבר בשנות היסוד, עוד לפני הקמת המדינה.
בגלל זה שהאדמור שליטה, האדמור שליטה שסלונים, הוא לא מוכן לעזוב את הארץ, והאדמור זיכרונו לברוכה בא לנתיבות שלו, מהרגע שהוא עלה לארץ, הוא אמר שאחרי שאני יושב על הכיסא, שהכיסא הזה הוא מגיע פה בארץ, מרמנדל מויטבסק, שקבור בטבריה, אחרי שהוא עלה, וחסידות צלוני משתייכת בשלשלת, רמנדל מויטבסק,
וקליסקר,
הוא אומר, איך אני יכול לעזוב את הארץ, כשאני יושב על כיסא של רמנדלה? אין אפשרות שאני אעזוב את הארץ, היה כשהרבנית, אשתו זיכרונו לברכה, הרבנית זיכרונה לברכה של האדמור הנוכחי, הייתה חולה, הייתה לה מחלת ריאות מאוד מאוד קשה, היא הייתה בניו יורק, רצו שם לעשות השתלה, היה מצב שהיא הייתה ממש במצב קריטי, ואמרו לו שיכול להיות שהיא גם לא תצליח לחזור חזרה לארץ, שיסה להיפרד, כי יכול להיות שהיא לא תצליח לחזור חזרה, שזה, הוא לא, הוא סירב לעלות על מטוס לצאת מארץ, כי מהרגע שהוא הוכתר לאדמור, גם ככה הוא יצא פעם אחת או פעמיים, הוא יצא כשהוא היה ראש ישיבה, אבל
לטובת מהרגע, הישיבה.
לטובת הישיבה כמובן, אבל מהרגע שהוא התיישב על כיסא האדמורות, הוא לא מוכן בשום אופן לא לצא, זאת אומרת, חסידות צלונים זאת חסידות שורשית, מוטמעת עמוק 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 בהווי הארץ ישראלי, כמו שהוא אמר, טבריה, ירושלים.
אתם הציונים האמיתיים, אבל מצד שני, לא זכורים עסקנים אגודאים בחסידות צלונים לפניך.
לא, יש.
עדיין שיש.
יש לך את הלוריאס, רבזי של לוריאס, שמאי לוריאס היה, אחר כך רמייר לוריאס מהחינוך העצמאי, יש הרבה מאוד עסקנים בסלונים שהיו.
אבל הם לא הסתובבו במסדרונות הפוליטיים.
יכול להיות. לא, אברום לוריאס היה עוזר של מנחם פורש במשרד העבודה והרווחה, אברום לוריאס בן של רבזי של לוריאס, הוא היה עוזר של מנחם לוריאס במשרד העבודה והרווחה כשהיה.
עסקנות הסלונימאית, צריך לומר את זה, עסקנות הסלונימאית
יותר... עסקנות מסוג אחר.
היא התבטאה יותר בחינוך, בחינוך העצמאים היו חזקים מאוד, ובעיתונות,
בכלל,
בעיתונות גם בכתיבה הם היו...
זורסקי, אבל...
רזקי, טננבוים.
כן, טננבוים. יש לך היום, אבל יש גם בדור הצעיר, יש לנו היום, ברוך השם, בלי עין הרע, כותבים לא חסרים.
מוכשרים מאוד.
מוכשרים, אתה מכיר אותם.
ידידים טובים שלנו,
כן. ידידים טובים שלך, בביתר ובעוד מקומות.
כן, אבל מצד שני, לפעמים ההרגשה היא שסלונים ופוליטיקה לא הולכים ביחד.
תראה, כי בסלונים, פוליטיקה זה לא כבוד. אצל האדמו"ר, או בכלל בחסידות, בזה שאתה פוליטיקאי, זה לא איזה נותן לך פור על פני האחרים. אתה לא מקבל בגלל שאתה סגן ראש עיר, או שאתה עוזר, או שאתה עוזר של חבר כנסת, או של שר, או משהו כזה. אין לך שום פור על אף אחד לא. זה לא איזה תעודת כבוד שאתה בא וכאילו אומרים, זה ניתן לו מזרח בגלל שהוא סגן ראש עיר. לפעמים אתה רואה את זה שכשמגיעים עסקנים מבחוץ, מגיעים ראשי עיר או סגני ראש עיר מבחוץ, הם יכולים לקבל את התעוד, את הכבוד, את ה, או את היחס, הרבה יותר מאשר...
יוסי דייץ'.
מאשר אני כיוסי דייץ' מקבל בסלון. וזה, ותראה, זה
אפילו... ואילו,
זה לא פוגע, כי אני מכיר את ההבנה הסלונימה, את הסלונימיים, אילו אתה איש חינוך, זה תעודת כבוד. אילו היית לוקח את ה... זה שבסדר, אתה מצליח לעזור לאנשים, כל הכבוד, אתה עושה חסד, זה השליחות שלך, זה יפה מאוד, אבל בוא נאמר, אם זה, איך אומר מר פורש, תמיד אומר לי, שנראה לי רב שלום זלמן אורבך אמר לאבא שלו, למנחם, לאביו, הוא אמר לו, תואר חבר כנסת לא ישימו לך על המצבה, נכון? אז אתה לא תוכל לקחת
את זה. עתיד ושרייבת מנישוף מצב, איזה נשקטית.
נשקטית, זאת ידוע שרב שלום זלמן. אבל אתה חושב שאילו היית נבחר לרשות עיריית ירושלים, גם לא היית מקבל מזרח בסלונים?
בטוח שלא, ואני יכול לומר לך שזה היה אפילו וואו. לצנינים בעיני חלק גדול בסלונים, ואני יכול עוד יותר מזה לומר לך, שהיו מזקני סלונים, שבאו לברך אותי בחביבות ולא סתם, והם אמרו לי שהם התפללו שאני לא אבחר לרשות עיריית ירושלים. אתה מכיר יהודי
עכשיו אחד? יודעים, עכשיו מכיר, אנחנו יודעים איך הכל קרה.
אתה מכיר יהודי אחד, רב דוביץ' לזנגר.
בטח.
אתה הכרת
הוא את היה מגיד שיעור בסלונים, שכן שלי. הסעודה של הפדיון הבן שלי, בתשמ"ז, הייתה בסוכה שלו.
אז כן. אני אומר לך שרב דוביץ' לזנגר, בשבת של אחרי הבחירות, הוא בא אליי אחרי קבלת שבת, הוא בדרך כלל לא היה מדבר בשבת, ובטח לא דברים בטלים על כאלה, הוא לחץ לי את היד ואומר לי, הריבוני שלולם מציל אותך, אני לא אגיד לך בדיוק את הנוסח ביידיש איך שהוא אמר, אבל הריבוני שלולם ריחם עליך, תדע לך, התפללתי שלא תיבחר. ותדע לך שאתה נחלצת, נחלצת מזה.
אתה מבין, אז... עבדו קשה, הקימו מטות, השקיעו מיליונים, ויהודי זקן בבתי הונגרין התפלל שלא תיבחר, והוא התפילות שלו ניצחו.
בוא נגיד לך, אנחנו נמצאים עכשיו ארבע שנים מהמערכת הסוערת הזאת, שאני יכול לומר לך שבא... על הגוף שלי יש עדיין צלקות שכמו שאומרים עוד לא הגלידו, אבל אני מודה להשם על כל רגע ורגע, על כל רגע ורגע שלא נבחרתי, כי אני רואה עם מה היו צריך להתמודד, ואני בטוח, ואני אמרתי את זה כבר בהרבה רעיונות, ואני אחזור על זה, שאני אומר את זה פה, אני הייתי הולך כל ליל שבת, עד שהטישים בסלונים התחילו להיות מיד אחרי התפילה,
לכותל, אני זוכר אותך.
אני מעולם לא נסעתי תפילה, כשהתפללתי, שאני אבחר לרשות עיר. ביקשתי דבר אחד מהריבונו של עולם. אם זה שלי, תן לי אותו כמו שצריך. אם זה לא שלי, שאני לא אקבל את זה. זאת הייתה הגישה שלי. זה כמו שאומרים לבן אדם בשידוחים, אף פעם אל תתפלל על הזיווק הזה שמציעים לך, אלא תבקש, אם זה הזיווק שלי, שזה יגיע מהר ובקלות. אותו דבר אני התפללתי, הסתכלתי על זה. אם זה שליחות שאני צריך לקבל אותו, ושיצא מזה דברים טובים לי ולירושלים, אז שזה יגיע לי. אם לא, שזה לא יגיע לי.
אבל אני רוצה לומר לך,
ברוך השם, לא נבחרתי, לא נזקתי, לא יצאתי עם צלקות, אני חושב שקידוש
השם היה... ירושלים כן נזוקה?
לא, אני חושב שראש העיר הנוכחי עושה היום עבודה, באמת עושה עבודה טובה, עושה עבודה יפה, הייתה לי איתו אז מחלקות, אני חושב ששמנו את כל זה מאחורינו, אני היום כבר, ברוך השם, גם לא נמצא בכלל במועצת העיר, היום אני איש פרטי, נמצא פה כי אני עוזר לאגודת ישראל במסגרת מערכת הבחירות
עם הפנים כמובן חזרה.
הפנים חזרה זה לא היום מדברים, יש עוד שנה, יכול עוד להיות שתי מערכות בחירות בארצי עד שאנחנו נגיע למערכת
הבחירות. אבל אני רוצה, לרב ישראל אלתר, יש שאלה שבוערת על קצה לשון, אבל אני רוצה בכל זאת להישאר בבחירות לעיריית ירושלים.
כי אני חושב שזה הרגע שבו לפחות אגודת ישראל, כמו שאנחנו מציירים אותה, הישישה והמבוגרת, זה הרגע שבו היא הבינה שמשהו קורה ושצריכים...
זאת בדיוק השאלה.
צריכים לעשות איזשהו שינוי.
אני חושב שאם יצא דבר אחד טוב מהבחירות שבהן אתה התמודדת לרשות עיריית ירושלים, אתה הצלחת לראשונה מזה שנים ליצור בקרב צעירים חרדים תחושת שייכות, תחושת הזדהות פוליטית. אתה ראית בירושלים, ולא רק אגב בירושלים, צעירים חרדים שרצו ואמרו, אני תומך ביוסי דייט, שאני רוצה שיוסי דייט שינצח. זאת אומרת, מה שמאוד חסר לאגודת ישראל, זאת תנועה ישנה, תנועה עתיקה באיזשהו מובן. אתה פחות ופחות רואה צעירים שאומרים, אני אגודיסט. בבחירות שבהן אתה התמודדת, התופעה הזאת הייתה קיימת. ובפוליטיקה כנראה שזה מצרך חיוני.
תראה, אני חושב ש...
כמו מועצת הקהילות, זה ישר.
נכון, מועצת הקהילות של אגודת ישראל שהוקמה. למה היא הוקמה? היא הוקמה לצורך לבוא, לשייך את כל הדור הצעיר שלנו, ותדע לך שמסתובבים היום בכל החסידויות. בכל החסידויות, כולל החסידויות האלה, שהם...
קנאיות במרכאות.
שהם עושים לעצמם... קנאות. אני לא מדבר על אלה שהאדמו"רים שלהם אומרים להם לא להצביע. אחד שהאדמו"ר שלו, בשיטה הקנאית שלו, בדרך שלו, אנחנו לעולם לא נבוא נערר על דברי רבותיו של מישהו. אני חסיד סאטמר, שלא הולך בהוראת רבותיו להצביע, אין לי מה לומר לו. כמו שאני רוצה שאני או ילדיי, או כל החוגים ששומעים להוראת רבותיהם יעשו את מה שצריך, אותו דבר אני גם אומר לחסיצת, תעשה. הבעיה שיש היום אנשים שהם אומרים, יושבים על הגדר, הם נהנים מאיתנו, מקבלים מאיתנו, נעזרים על ידינו, מה כל מה שצריך, וכשמגיע הרגע שבו צריך לבוא ולהכניס את האצבע לתוך, לא הייתי אומר מים קרים, אלא ליורה הרותחת, ולקבל החלטה, כן, אם אנחנו נצא ואנחנו ניתן כוח למפלגה הזאת, אנחנו נרוויח בסופו של דבר, כי מה? נוצרה איזה מין הפרדה בין הכוח העירוני, המערכת העירונית, למערכת הארצית. ולא מבינים שזה משהו שהוא קשור בטבעת אחת לשני. המערכת העירונית לא תצליח להביא לך את הייצוג של מה שצריך, אם אין מאחורינו מערכת ארצית חזקה. ומה שנוצרה, מה שקרה בשנים האחרונות זה, שאנשים במערכת העירונית נהנים מאיתנו, מקבלים הקצאות, בונים בתי כנסת, מקבלים כספים לחבורס, נעשים, אני אומר לך באמת, תעבור עיר-עיר, אתה תראה מה שקורה בעולם הישיבות, איזה פעילויות שעושים, עם חונכים למניעת נשירה, עושים דברים שהם פשוט מדהימים, ולא הכל מגיע לתקשורת. יהיו כאלה שיגידו לי, מגיע לכם מכות על זה שאתם לא מתקשרים את זה נכון, ואתם לא משווקים את זה נכון, אבל תדע לך שבירושלים, ובבני ברק, ובאלעד, ובביתר, נעשים דברים על ידי הנציגים של אגודת ישראל, שלא נעשו מאז ומעולם. אני אומר לך שבחמש, שבע שנים האחרונות, ניתנת עזרה למניעת נשירה, איך להסיק את הבחורים, לקדם בחורים, לגלות את התופעות שלא תהיה נשירה כבר מגיל קטן, עושים כל כך הרבה פעולות, רק הן לא משווקות נכון. על זה מגיע לנו מכות, למה אנחנו לא מוציאים את זה נכון? יכול להיות שאסור לנו להוציא את זה נכון, שאסור לנו להוציא את זה, כי אז כל פעם כשאנחנו מספרים שזה קורה, על המקום מתחילים עתירות, ומתחילים להגיד, תראו למה הם מוציאים את הכסף שלהם. הרי כל מה שהציבור החרדי עושה, גם דברים טובים, גם אחרי שהממשלה הזאת היא נתנה להבס כל כך הרבה כסף, תזכור מה שאני אומר לך, אם הממשלה החדשה הזאת תקום, אנחנו לא נצליח לבצע 10% מהשוד הציבורי שהם עשו. לא נצליח, כי יקומו עלינו על המקום, תחקירים, כתבות, עיתונאים, עם כל העוצמה שעומדים החקים שלנו ואומרים היום בפטוס גדול, אנחנו נלמד אותם ולמדנו איך לשלוט. אני מודיע לך, עם כל מה שלמדנו, אם נצליח לבצע 10% ממה שהם עשו בשוד הציבורי, והיה זה שכרנו.
אנחנו ראינו את זה בחינוך, באיזה ככה קיבלנו את ההסכם הזה עם נתניהו, לגבי התקצוב של החינוך, ומיד היה צריך להכחיש, ולהתנצל, ולהסביר, ולהצטדק.
מי שמתיימר, ומי שמנהל מסעים ומתנים, ראש הממשלה בפועל, ראש הממשלה הזמני, שנמצא כיום שהוא מנהל מסעים ומתנים חשאיים עם כל מיני חרדים למיניהם, שנותנים להבטחות ואומרים לו, אולי אנחנו נביא לך ואולי אנחנו נעשה לך, אנחנו זה מנהל. האדם הזה לא הצליח להתאפק, שעה אחרי שזה, מה הוא עשה? תקף את נתניהו, על מה? על משהו שנתניהו בכלל לא אמר, על משהו שמגיע לנו, ומה אמרנו? לא אמרנו, אנחנו מפסיקים את הלימודיה, אנחנו לא אמרנו, אנחנו הולכים כרגע וסוגרים את כל המחברות של ההיסטוריה, ושל המתמטיקה ואת הכל, לא, אמרנו מי שלמד, מי שעשה זה, אבל לכל הפחות, לתקצב בצורה שבה מגיע לילד שלנו. אני לא חושב שלילד חרדי, בגלל שיש לו פאות והוא בחר ללמוד בתלמוד תורה סלונים או גור או בלז או ויז'ניץ, מגיע לו פחות מאשר ילד אחר.
יוסי, יש שאלה שהיא מתקשרת ממש ישירות למה שאמרת עכשיו, ליצירת מותג פוליטי ויצירת שייכות והזדהות של צעירים חרדים כלפי המותג הפוליטי של אגודת ישראל. יש תופעה שמדוברת הרבה, אני לא יודע אם היא באמת גדולה בממדים שמדברים עליה, אני סבור אגב שפחות, אבל מדברים על נהירה של צעירים חרדים לתופעות פוליטיות כמו בן גביר. מה לדעתך המענה הנכון מול תופעה שכזאת?
א', אני אומר שזה לא נכון.
זה לא קיים?
זה קיים.
לא באחוזים קטנים.
קיים, זה קיים בשוליים. זה קיים בשוליים. והטבע שלנו זה לקחת את השוליים שבשוליים שבשוליים של מה שקורה, ולהציף את זה כאילו אלה הם הפנים שלנו, זה ממש לא נכון. סליחה, אם למישהו יש שומה מאחורי האף, או מאחורי האוזן, לבוא ולהגיד, תשמע רק, המראה שלו זאת השומה הזאת, זה לא. יש לנו ברור, לכל חברה יש את התחלואים שלה.
ואיך אוספים גם את השוליים האלה?
אבל אגב, היסטורית, היסטורית...
אם אנחנו נשדר את זה נכון, ונדווח על התופעה הזאת בממדים האמיתיים שלהם, ונתייחס לזה, ואנחנו נצליח לרומם את הצעירים שלא נמצאים שם, ולתת שייכות להפוך את אגודת ישראל למותג מצליח. איך עושים את זה? זה לא משהו שאני יכול...
אולי לפיכך התכנסנו
לא,
כאן.
לא, 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 אני לא, זה לא משהו שאני גם יכול להגיד לך בשידור. גם אתה וגם סרוללטר, שתי צעירים שמצליחים, וגם אתם מבינים שזה לא ב-20 דקות של שידור, אני יכול להגיד לך איך הופכים תנועת אגודת ישראל למותג מצליח. על זה יש אנשים מספיק חכמים שצריכים לשבת.
זה המקצוע שלהם.
זה המקצוע שלהם, ולא להיזכר 30 יום לפני הבחירות, אלא להיזכר ביום של 30 יום לפני הבחירות, ללכת עם זה קדימה ולא לעצור ביום של המחורת הבחירות, אלא לזכור עלינו להקים תנועת דור צעיר, חבר'ה שיהיו גאים להשתייך למותג הזה שנקרא אגודת ישראל. ואני אומר לך שזה דבר אפשרי. יהיו כאלה שילגלגו, אני בטוח, שאחרי השידור יהיו כאלה שיגידו לי, אתה עם ההזיות שלך, אתה עם המילים המפוצצות שלך, הם יגידו, ואני אומר לך, כל מותג ניתן לשווק אותו, צריך רק לשווק אותו נכון. צריך רק להעביר את המסרים נכון. כי בסך הכל, מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים מדינה יהודית. אנחנו רוצים מדינה שתיתן לנו דבר ראשון את הציוויון היהודי, שאנחנו הולכים לכותל, נוכל לבוא לכותל ולא לבוא ולשבור את המוסכמות של מה שהרבנות קבעה לפני 74 שנה, ב-67, כשכבשו את הכותל. ואותו דבר בנושא של לשמור על הנישואין, לשמור על החינוך, להעצים את החינוך החרדי, זה בסך הכל מה שרוצים. צריך לדעת איך לעשות את זה נכון. וברגע שאנחנו נצליח להקים דור צעיר, שיהפוך להיות משפיע, והוא ירגיש שבדרישות שלו, בדרישות שהדור הצעיר דורש מהשליחים שלנו, אני לא קוראים להם מנהיגים, כי הם בסך הכל הם שלוחים שלנו, המנהיגים שלנו הם גדולי התורה,
נכון.
הם שלוחים שלנו, הם שלוחים של גדולי התורה, אז בנציגים שהם השלוחים שלנו, אבל כשהם ירגישו שהשלוחים שלנו, הם פונים אליהם, הם עושים את מה שצריך, הם דואגים לדור הצעיר, דואגים לחינוך, דואגים לתעסוקה, דואגים לכל מה ש... לדיור, דואגים לכל דבר שנוגע לליבת הציבור שלנו, אבל כשמיר, בוא נאמר, אני אתן לך דוגמה בנושא של דיור, אני אתן לך דוגמה, נכון? אנחנו שמחים כולם, אנחנו מתראיינים ביום שבו הייתה ההחלטה לגבי שפיר. אני אומר, למה אנחנו היינו צריכים, הגענו לזה, זה ברור שתמיד ינסו לגזול מאיתנו החרדים את כבשת, אבל אנחנו הגיע הזמן שפעם אחת החרדים יקומו ויגידו בקול גדול, אנחנו לא שק החבטות של שום ממשלה. לא יכול להיות שכל פעם כשמגיע פתרון כמו כסיף, או מגיע פתרון מחוץ לקו הירוק, שם אנחנו באים ואנחנו שמים את החרדים. יש פתרון שנקרא אתרות בירושלים, ניתן אותו לחרדים. מה פתאום שאנחנו נלך לאתרות? למה שהדתי-לאומי לא ילך לאתרות, ואנחנו נלך לגור ברכס לבן? למה שהדתי-לאומי או מישהו אחר ייסע לכסיף, ואנחנו נקבל את שפיר? למה תמיד מבינים שאת הציבור החרדי, בגלל שזה ציבור מועט, והוא כל כך זקוק לדיור, אותו אפשר תמיד לזרוק להזזל, למקום הכי חור נידח אפשר רק ניתן, כי החרדים נתנו את עצמם, הם נתנו את גבם שיכלו להלקוט אותם. הגיע הזמן שיאמרו הנציגים שלנו בקול גדול, אם לנו אין פתרון במרכז הארץ, אנחנו כבר מספיק הקרבנו ערים
שמחוץ לקו הירוק, נתנו במודיעין אלית, נתנו את...
ביתר אלית התחילה לך.
מודיעין אלית וביתר אלית. אדוני, מבחינת מספר המתיישבים ביהודה...
התנחלות הכי גדולה.
התנחלות הכי גדולה.
אבל אני רוצה לומר לך...
אנחנו המתנחלים
מספר,
כמות של מתנחלים, יש למעלה מ-100 אלף חרדים שגרים במודיעין אלית
ובביתר אלית. אני יכול לדבר אליך כתושב ביתר אלית? ביתר אלית הוקמה כפתרון דיור למשפחות הירושלמיות שלא הסתדרו עם המחירים הגבוהים בירושלים, ואז הלכו ללוח הזה שאז היה ביתר אלית, משפחות בהתחלה רק משפחות עניות, מעוטות אמצעים או חלוציות במיוחד. כיום מחירי הדיור בביתר אלית הם עקפו את מחירי הדיור בשכונות מסוימות בירושלים. דירה בביתר אלית כיום היא יקרה יותר מדירה ברמת שלמה. אז איפה הפתרון? למה לא חושבים הלאה? למה לא חושבים קדימה?
תראה, פתרון, מצוקת הדיור זאת אחת הבעיות הכי כואבות של אגודת ישראל. וכשאגודת ישראל היה לה את משרד השיכון...
זאת בעיה שם מדינת ישראל, זה לא רק אגודת ישראל.
לא, אבל שלנו כציבור חרדי, זה לא, אני לא מדבר כאגודת ישראל, אני מדבר על הציבור החרדי. כציבור חרדי, אנחנו הציבור שצורך, אנחנו גם הציבור שמתרבה ומכפיל את עצמו במספרים לא רגילים. גם אצלנו המושג של לרכוש דירה ולקנות דירה הוא הרבה יותר מאשר...
יותר מפותח מאשר בציבור הכללי.
הרבה יותר מפותח. בציבור הכללי גם אדם שרוכש דירה, אז הוא דבר שהוא מבסס את עצמו מבחינה כלכלית, ואז הוא מרגיש שהוא כבר יותר מבוסס, הוא לוקח משכנתה, זה הרבה יותר איטי התהליך מאשר בציבור החרדי, מאשר בציבור אצלנו. אבל... זה ברור שהנושא של הדיור בשנים האחרונות הוזנח, וזה לא הוזנח רק על ידינו, זה הוזנח כי הממשלה הזניחה, ואנחנו לא הקמנו כל זעקה כמו שצריך.
אז בדיוק לכן אני, על זה אני רוצה לשאול אותך. אולי ההרגשה היא, כשאתה פותח ביטאון חרדי, אתה רואה שחבר כנסת פלוני מאגודת ישראל מחה על חילולי שבת, חבר כנסת שני מחה על תופעה אחרת, עוסקים הרבה מאוד ביידישקייט, שזה באמת חלק מהתפקיד של אגודת ישראל, אבל אולי לפעמים הפרט החרדי מרגיש שלא מספיק מבטאים את הכאב הפרטי של הכיס שלו, למשל כאשר גזירת התחבורה, כן, של השרה מרב מיכאלי, רפורמת דרך שווה, שכל משפחה חרדית מרגישה בכיס, תוספת של מאות שקלים בחודש, אני יכול לספר לך, הילדות שלי נוסעות ברב-קו, התקציב המשפחתי עלה, סעיף תחבורה עלה במאות שקלים לחודש, ולא כל כך ראינו את הנציגים החרדים נלחמים ונאבקים באותה עצימות של כבוד של יידישקייט.
לברי, אני אוסיף עליך, באותו יום היו שתי עתירות בבית המשפט העליון, אחת עסקה בסוללרי הקשר, בקומה הקשרה, והשנייה עסקה באמת
בפורמת דרך שווה.
שהוגשה על ידי ראש עיריית ביתר אלית.
אבל ראש עיריית ביתר אלית, בעוד שברפורמת הסוללרי ראינו תמונות של כל הח"כים הגיעו להצטלם, שם ראינו את ראש עיריית ביתר לבדו.
אז אני אענה לך
דבר
ראשון. זה שבנושא של הסוללרי הגיעו כל הח"כים החרדים להצטלם, כי כולנו יודעים ש...
זה יותר חשוב, כן.
המאבק הוא חשוב.
המאבק, לא רק
הוא חשוב. אבל אני שואל, למה לא רואים את הנציגים?
רגע, אני אענה לך. עד כמה שאני יכול, אני לא יודע אם זה יספק אותך.
כן.
אבל אני רק רוצה לגעת בנושא של הסולולרי. הרי אנחנו ראינו שהרבנים והאדמו"רים שמעולם רגלם לא דרכה במשרד ממשלתי, אתה ראית את האדמו"ר מויז'ניץ איך שהוא עולה, ביחד עם עוד שורה של אדמו"רים עולים...
באיזו קבלת פנים מחפירה ומבזה הוא קיבל אותם.
אז לכן...
והוא בא על עונשו הפוליטי. אין ספק בעניין הזה.
אבל אתה מעורר נקודה שברור שצריך לדעת מה הבלנס, איך אנחנו מדווחים על זה ואיך אנחנו מדווחים על זה, וזה ברור שהציבור דורש גם את היחס לנושא של התחבורה. אני ראיתי במעשה שעשה מאיר רובינשטיין, ראיתי אותו חלוץ, אני מאוד מאוד הייתי שמח שזה מה שהוא עושה, נכון שזה לא קיבל את האהבה התקשורתי, את העד התקשורתי של מה שזה היה צריך לקבל, ונכון שצריך באמת לשים תדגישים בנושא של יוקר המחיה, צריך לשים יותר את התדגישים ואת כל הזעקה.
למה אני לא שמעתי אף חבר כנסת חרדי מודיע שהתנאי לכניסה לממשלה הבאה תהיה ביטול גזירת החד פעמי שכל משפחה חרדית מרגישה את זה בכיס? לא שמעתי הצערה מאף חבר כנסת חרדי בנושא הזה. מדוע?
תראה.
למשל, וזו דוגמה קטנה מאוד.
אני מאמין א' שאתה תשמע, יש לנו עוד שבועיים, אתה תשמע. ברור לי שאתה תשמע, רק אני יודע שאנחנו כתנועת אגודת ישראל, לא יכולנו כל כך להתעסק בנושא הגשמי, בגלל שאנחנו נמצאים בימים הכי נעלים של השנה. זה אולי יישמע קצת מגוחך מה שאני אומר לך, או תירוץ דוחק, אבל אתה יודע מזה שבעיתונים שלנו, אנחנו לא יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים. ודורשים מאיתנו, אל תדברו איתנו בימים הכי נעלים של השנה, בימים של ערב ראש השנה, עשרת ימי תשובה, במה יתרצה עבד אל אדוניו, בימים האלה, אתה בא לדבר איתנו בכותרות של זה, תדבר איתנו כרגע, אתה לא יכול גם לעשות, זה אולי נשמע מגוחך, אני רואה את
זה. זה לא מגוחך אצל רוב הציבור.
אנחנו עמדנו בתפילת נעילה מול ארון הקודש הפתוח, ואמרנו, הובינו מלכנו, כוסבינו בספר פרנסו וחלקולו, זה לא דבר כל כך גרוע.
נכון, נכון, אבל מה לעשות?
יהודים עושה מגשמיות רוחניות, אנחנו הרכסידים, נכון?
אם תפגוש את החרדי הממוצע בערב יום כיפר ותתחיל לדבר איתו אחת פעמי, הוא ינסה לבקש.
אתה יודע מזה שאנחנו ניסינו אנחנו באגודת ישראל לנסות להשיג עכשיו את האנשים של מועצת הקהילות שלנו. רצינו שיתחילו לפתוח לנו, לארגן לנו את המטות, כדי שלמוחרת החג, על המקום יהיה לנו כבר מקומות, יהיה לנו רשימות מותקנות, ספר הבוחרים יתפרסם בכל המועד, צריך להתחיל לארגן את האנשים
שישבו בקלפיות. לא תפסתם אותם, היו עסוקים עם הקרקלך.
לא רק שלא תפסנו אותם, רוב האנשים שהם מקבלים שכר על עבודתם, ניסו להתחמק מאיתנו ואמרו, נו באמת, מה אתה רוצה ממני בעשר סמית
שוב? רואי בנתק.
ערש שבשוב, ואתה בא אליי עכשיו בנושא. איפה אני עכשיו יצליח?
אריה, זה המותג שלנו. זה המותג שלנו, מותג שאינו פעיל בעשרת ימי תשובה, מה, למה אתה לא גאה?
הנה, עכשיו הסתיימו עשרת ימי תשובה, ואני חושב
שעכשיו... עכשיו אנחנו נסתער בעזרת השם, ונשתדל לעשות את המקסימום, להביא כל צעיר, כל צעירה, כל אדם חרדי, כל אדם שבאמת חרד, ואתה יודע, אם בעבר היה לנו רק איומים, והיה לנו רק הזקות שווא, הפעם אנחנו חווינו, כמו שאומרים, מלחמה, נכון? הרי כל הסוד, כל סוד קיומה של מדינת ישראל היה, למה היה לה תקוח? כי כל הזמן היא לא עמדה רק בניסויים או באימונים, אלא כל הזמן היה לנו מלחמות בפועל, נכון? וזה התוצאה, כי היינו כל הזמן אמונים בלחימת שטח, מה שעוברת עכשיו אוקראינה. אותו דבר אנחנו, הציבור החרדי, כל הזמן...
בהתגוננות.
לא, כל הזמן היינו רק באיומים, אם יקרה ככה וככה במערכת הבחירות, יגייסו אותנו, יעשו לנו... אדוני, בשנה האחרונה ראינו, עשו לנו, חתכו לנו בבשר החי הרים, אם בגץ לא היה עומד בכמה דברים שזה היה בנושא של המעונות ובכל הדברים האלה, הרי היינו נמצאים במצב הרבה הרבה יותר גדול, הרבה הרבה יותר גרוע, כי תתאר לעצמך שעברנו את זה.
אלה ניגענו.
ואם הממשלה הזאת תקום עוד הפעם, שיהיה ברור שמה שאנחנו ראינו עד עכשיו זה יהיה כאינו כאפס מה שהם יעשו לציבור החרדי. אז מה יגידו לנו אנשים? בגלל שכר שיחה נאה שעמד סמוטריץ' בכנסת ודיבר בפאטוס הרבה יותר מאשר פורוש ומקלה וגפני, על זה אנחנו נתמוך בו, כי הוא שכר שיחה נאה. אבל ביום יום, תגידי, ביום יום, כשאתה תקוע במוצאי שבת בשעה 12:30, האוטובוס לא מגיע, למי אתה מתקשר? אתה מתקשר לסמוטריץ' או שאתה מתקשר לפורוש או לגפני או לאנשים האלה? למי אתה פונה כשאתה צריך את הארנונה? למי אתה פונה כשאתה צריך לקבל את ההקצאה? למי אתה פונה כשאתה צריך עזרה בבית ספר או כשאתה צריך את זה? לא תמיד הם יכולים לעזור, אבל למי הטלפון שלו זמין 24/7? תגידי, כמה נציגי ציבור האנשים בעם, חיילת, בחור בן 13, מכיר את הטלפון שלו.
הרב יוסי דייץ', מתי נראה פנים צעירות בכנסת מטעם אגודת ישראל?
מי המרואיינים הבאים שלך?
אני לא חושף את הליין.
בסדר, אבל נראה לי שהח"כים יהיו אצלך, אז תדבר איתם. איך בדיוק סדר הבחירה?
איחול למאזיני הפודקאסט?
לכל מאזיני הפודקאסט.
לכל עם ישראל אנחנו בפתחה.
דבר ראשון לכל עם ישראל, שהשם יעזור, שהממשלה הרעה הזאת תיפול, תכלה מן הארץ. ושלכולנו תהיה שנה שקטה, שנה שבה התגשמו התפילות שלנו, התקבלו התפילות שלנו, ושהצעירים שלנו, אלה שכן פוזלים במעט החוצה, ידעו שאין כמו בבית בסופו של דבר.
בואו הביתה, אתה קורא להם.
לא רק בואו הביתה, ולא רק בואו הביתה.
זרו הביתה.
תראו לכם, יש לכם בית חם שמחכה לכם, ויכול להיות שהוא באמת ארכיאי וישן כזה, ועוד לא יודע איך להפעיל אתכם, אנחנו מוכנים גם לקבל רעיונות מהדור הצעיר, מה אתם רוצים בשביל שנעשה שתחזרו הביתה. יש לכם בית חם שמוכן להעניק לכם, מוכן לתת לכם, הכל בשביל שתהיו בבית, בית שאתם תוכלו להשפיע בנושא תעסוקה, בנושא דיור, בנושא חינוך, אפשר כל כך הרבה דברים, תאמינו לי, אתם יכולים להפוך את יהדות התורה למותג מצליח, זה הכל תלוי רק בדבר אחד, אם אנחנו נפסיק עם ההלקאה העצמית, אם אנחנו כל היום נפסיק לבזול החוצה ולראות מה יש בשדה של השני, טוב מעט ירק עם האהבה בו, מאשר שור אבוס ושנאה בו. וזה מה שיש לנו כל היום בחוץ. אנשים כל היום בחוץ יוצאים החוצה, ובטוחים, וואלה, שמה יש, אתה יודע, חתיכות הסדו גדולים, ושמה זה. אבל מה יש בו? יש בזה שנאה. תאמין לי, בוא נשאר, נקבל את המעט שיש לנו לתת, עם הרבה אהבה אבל לתת להם, ואתה תראה שיהיה לנו בעזרת השם הצלחה. שתהיה לכולנו שנה טובה.
הרב יוסי דייץ', תרשה לי בכל זאת להגיד הרב, כי כך מקובל בביטונים החרדים.
במקום יוסי דייץ', תגיד יוסף דייץ', זה גם בסדר.
אני חושב, אם להסתמך על הרעיונות ששמענו, זה יכול להיות אחד הפתרונות של להצעיר את אגודת ישראל.
יותר רעיונות כאלה, בהחלט. זה חלק מהפתרון.
תודה, תודה.
תודה רבה לך. רב סוללטר, אחד האנשים שיודעים לחבר בין העבר ההיסטורי להווה ולעתיד של העשייה באגודת ישראל, הוא כמובן הרב חנוך זייברט, מזכ"ל אגודת ישראל, והוא נמצא איתנו על הקו. שלום הרב זייברט.
שלום וברכה.
אז כשאנחנו מדברים על הגידה, שזו תנועה שקיימת כבר מעל 100 שנה, אבל עם הפנים קדימה ועם עשייה עכשווית שוטפת ובלתי פוסקת, איך אתה מצליח לחבר, זאת אומרת, לעסוק בכאן ועכשיו, אבל גם לזכור מאין באתם, מאיפה באה התנועה הגדולה הזאת, מי קדמו לך בתנועה הגדולה הזאת?
אגודת ישראל קמה כדי לתת פתרון לציבור החרדי, מול כל ההתאגדויות שהיו לאורך כל השנים. מאחר וראו שצריך להתאגד ביחד כדי לשמור על הזכויות בין הרוחניות ובין הגשמיות, של הציבור החרדי, לכן הקימו את אגודת ישראל. בכל תקופה היה את ההדגשים שלה, אבל המטרה נשארה אותה מטרה, לדאוג לזכויות של הציבור החרדי. ומי שמסתכל על ההיסטוריה, ומי שמסתכל היום, יודע שלולי ההתארגנות של אגודת ישראל, של יהדות התורה כיום, לא היה ניתן לחיות בארץ ישראל לציבור החרדי. אף אחד לא ידואג לו, אף אחד לא שומר על הזכויות שלו, ואף אחד לא מתאפשר לו, מאפשר להם לחיות לפי אורח חייהם. לכן המטרה של אגודת ישראל נשארה אותו מטרה. רק בכל תקופה ובכל זמן יש את ההדגשים שהיו, שקיימים. ההדגשים שהיו בזמן היווסדה, זה היה הדגשים אחרים, אז נלחמו בהשכלה.
זה בדיוק מה שאנחנו רוצים לשאול הרב סייברט, אם אנחנו מתרגמים להיום, מה יהודי חרדי שגר בארץ ישראל, מה, איפה אגודת ישראל חסרה לו, אתה יודע, חוץ, זה נראה לו שאנחנו נפגשים פעם בארבע שנים, היום זה הרבה פחות, איפה המפגש בין אגודת ישראל?
אם יהודי
שגר
בארץ ישראל, יתבונן מסביבו, יבין שלולי אגודת ישראל, לולי יהדות התורה, הוא לא יכל לחיות במדינה הזאת.
למשל.
לא היה פה לא שבת, לא כשרות, לא חינוך, לא דיור, שום דבר לא. יהיו מחפשים רק איך להקשות על החיים של אדם חרדי כדי שלא יוכל לחיות במדינה הזאת.
אתה יודע, הרב זייברט, אני רוצה לאתגר אותך עם טיעון שמעלים הרבה פעמים, אתה יודע, אלה שלא מחבבים בלשון המעטה את הציבור החרדי. אנחנו ראשי מפלגות, אם זה פוליטיקאים או אנשי תקשורת מסוימים, הם תמיד אומרים, הסכונה החרדית מייצרת תלות של האזרח החרדי במפלגות שלו, כדי שתמיד האזרח החרדי יזדקק לשירות של המפלגות. ואני רוצה לשמוע דווקא ממך, כמי שנמצא שנים בחזית של העשייה הציבורית, האם לא חלפו הרבה שנים מאז אגודת ישראל בשטטל, שבאמת הייתה צריכה לייצג את הצרכים של היהודי החרדי מול הסיים הפולני, לבין היום אנחנו במדינת ישראל בין יהודים,
אתה,
אולי
אתה
כבר פחות...
אתה חי במדינת ישראל? אתה חי במדינת ישראל?
אני חי במדינת ישראל, אני רוצה את התשובה שלך...
מה היה פה בשנה האחרונה שיהדות התורה הייתה באופוזיציה? כמה ניסו לפגוע ביהדות החרדית? ניסו לפגוע בחינוך, ניסו לפגוע בקשרות, ניסו לחייב אותם... אלה לימודי ליבה, וכדי להוריד להם את הכסף ולא לומדים. כל תחום שרק תיגע, רק שנה אחת, השנה האחרונה אם תיקח, לולי היהדות החרדית המאורגנת, הם היו מצליחים.
אבל אנחנו שומעים קולות שאומרים לנו...
בכל דבר, בכל כל דבר, איזה תלות, הרי מישהו רוצה שתחיה כאן, אתה חייב איזשהו ספק שאם לא היה פה יהדות חרדית מאורגנת, אז לא היה במדינה אותי אף אחד שדואג לציבור החרדי.
אנחנו שומעים קולות שאומרים...
השאלה היא, אני אחדד.
מי שחושב אחרת פשוט...
הרב זייברט, אני רוצה לחדד את זה. השאלה היא, האם המודל הזה הוא מחויב המציאות? כלומר, מודל שבו המדינה לא נותנת לאזרח החרדי את מה שהוא צריך, ואז נכנסים הנציגים של הגידה, שהם דורשים מהמדינה, תיתנו לנו את מה שמגיע
ואני,
לנו.
ואני אוסיף על דבריך, השאלה היא, ויש היום קולות כאלה, אומרים, בוא, אתה יודע, אומרים לנו כל מיני אנשים, במרכז הליכוד, במקומות הללו, אפשר להשפיע הרבה יותר. אמרו לנו אנשים צעירים. זאת אומרת, אנחנו נדחף שמה...
ראשית כל הליכוד, לולי אגודת ישראל, יהדות התורה, לא דאג לציבור החרדי. הרי בתקופות שהליכוד שלט במדינה, והיהדות החרדית לא הייתה איתו ביחד, הוא לא הלך לצדם של הציבור החרדי. מי שמכיר את ההיסטוריה לא כל כך רחוקה. וברור זה שאם הציבור החרדי, והציבור החרדי מאורגן שדואג לו, אף אחד במדינה לא היה דואג לו. בוא תבדוק מה שקורה. הרי אף אחד לא דאג שיהיה דיור לציבור החרדי. מי שדאג לציבור החרדי לדיור, והתחיל עם זה בעבר, זה בבית שמש אגודת ישראל, ברמת שלמה אגודת ישראל, בכל עיר ועיר, סקר אשדוד, כל הערים אחרות. מה שקרה, שהמדינה עשתה, אפילו המדינה עשתה כל מיני חוקים שהם מקשה לפתרון מצוקת הדיור. אבל ברור זה שאם לא יהיה גוף חזק שילחם בזה, ומי מעניין אותו? את הציבור החרדי, את מי הוא מעניין?
וזאת בדיוק השאלה, למה, הרב זייברט, למה, איך הגענו למצב...
את מי הציבור החרדי מעניין?
הרב, זאת בדיוק השאלה שאני שואל אותך, הרב זייברט, כנציג ציבור ותיק. אחרי 73 שנים שהמדינה הזאת קיימת, הציבור החרדי הוא המגזר היחיד שזקוק לנציגים סקטוריאליים שידרשו את זכויות הבסיס שלו. אנחנו לא רואים שאף ציבור אחר...
אתה צודק, הם רוצים שתלמד בתי ספר ממלכתיים, הם רוצים שתוכל כשרות רבנות, הם רוצים שהגיור יעשה על ידי הרבנות. הם אומרים, לא רוצים סקטורלים, לא רוצים ציבור חרדי, תהיה ציבור כללי. זה בדיוק מה שהם רוצים. ואנחנו אומרים שאם נהיה ציבור כללי, פשוט לא נהיה קיימים. אנחנו לא רוצים להיות ציבור כללי, אנחנו רוצים להיות ציבור סקטורלי. אנחנו רוצים לשמור על היחודיות שלנו, רוצים לשמור על, 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 על החינוך שלנו. אנחנו חושבים שכבגן זכויות כמיעוט, מגיע לנו זכויות לחיות פה כמו שצריך. הם רוצים שנהיה כמו כל התושבים במדינת ישראל, שנהיה כמו כולם, זה מה שהם רוצים. אנחנו באמת צריכים לדאוג לציבור שלנו, כי הציבור שלנו דורש להיות ציבור סקטורלי. יש לו את החינוך שלו, יש לו את הצרכים שלו, יש לו את הכשרות שלו, יש לו את כל הווי שמגיע לו, תרבות שמגיע לו. מה, אנחנו יכולים ללכת לתרבות כמו שהתרבות הסקטורלית?
והעובדה שתקציבי עולם התורה עד היום באים רק דרך הסכמים קואליציוניים, והם לא נמצאים בבסיס התקציב, זה מצב שהוא בעיניך אידיאלי?
לא, אנחנו שואפים לפתור את הבעיה הזאת, ולכן יש לנו הרבה מה לעשות, ולכן המדינה רוצה תמיד שני כלים בה, ומשרים את זה כבסכמים קואליציוניים. אז זה באמת המריבה, הם אומרים תמיד, בואו, ניתן לכם את זה כדי לאט לאט, תיכנסו לאט לאט, כי רוצים שני תמיד תלויים בחסדים שלהם, ואנחנו חושבים שפעם אחת זה תמיד, ולפתור את הבעיה, כמו נושא החינוך, הרי יעלה לדעת שמורה בחינוך עצמאי, יקבל 40% פחות מבית ספר לידו שהוא ממלכתי דתי או ממלכתי? איפה נשמע את כדבר הזה?
יגידו לך שזה תלוי בתכני הלימוד.
זה פעם אחת הם תמיד להשוות את התנאים של המורים שלנו למורים בסקטור הכללי? למה מורה חרדי צריך להפסיד כסף? לא צריך לתת לו לחיות כמו בן אדם? בגלל שהוא חרדי, למה הוא צריך להפסיד? למה ילד בגן חרדי תקבל פחות כסף מילד בגן כללי? למה? הוא לא לומד ליבה בגיל 3? הוא לא הולך לצבא בגיל 3? למה?
אתה יודע מה, אני רוצה לקחת אותך למקום היפותטי. מה היה קורה אם חס וחלילה לא הייתה אגודת ישראל? איך היו נראים החיים החרדיים בארץ ישראל?
לא הייתה יהדות מאורגנת, ולא הייתה יהדות התורה בכנסת ובקואליציה וכל הדברים האלה. לא היה פה בספר אחד חרדי שיכל להתקיים מכוח המדינה, לא היה פה גן ילדים אחד שהם התקיים מכוח המדינה, לא היה פה שום דבר. הם היו מחסלים את הציבור החרדי אחד אחרי השני, אחרי זה המטרה שלהם. אף אחד לא חושב לדאוג לך בשמגיע לך משהו. הם נותנים לך כי פשוט הם מבינים שיש ציבור מאורגן, ושציבור מאורגן יודע לכם על, על הזכויות שלו, ציבור מאורגן נלחם על מה שמגיע לו, ושזה כמה אגודת ישראל להילחם על הצרכים של הציבור החרדי, וזה לא, זה לא כסף, זה רוחניות. אם לא היה בתי ספר, אם לא אפשר להחזיק את הבתי ספר כמו שצריך, אז הדור לא יהיה מוכנח. אם לא יהיה ישיבות, לא יהיה בני תורה במדינת ישראל.
ומן הכלל אל הפרט...
ותסתכל על כל אחרים, כל אחרים, כל החינוך, כל הדברים אחרים, הם רק בצורה פרטית, המדינות כל אחרים לא דואגים לציבור החרדי. ופה מדינת ישראל, שמדינה שייכת בכלל תושבי מדינת ישראל, והציבור החרדי הוא חלק מהתושבי מדינת ישראל, מגיע להם לקבל את הזכויות שלהם בזכות ובחסד, ובזכות הציבור המאורגן שנקרא יהדות התורה, שנלחם על הזכויות האלה לקבל את מה שמגיע להם.
בוא נדבר עכשיו, הרב זייברט, אתה מדבר, אתה... אומר כלשון כללית, הציבור החרדי. עכשיו אני רוצה, בוא נפרט את זה. מי הם הנימנים של אגודת ישראל? הקהילות הגדולות, היהודי הכללי, כל יהודי חרדי. מי הם
אנחנו, ה... אני לא יודע מי מצביע לאגודת ישראל. אני יודע למי אני צריך לדאוג כאגודת ישראל.
למי?
מי שמצביע זה שלב אחד. מי שצריך לדאוג לו זה שלב שני. אנחנו חייבים לדאוג שכל אדם חרדי, שגר בארץ ישראל, יכול לחיות כמו יהודי חרדי בארץ ישראל, יקבל חינוך כמו שצריך, יקבל את הזכויות כמו שצריך. אני חושב שהציבור החרדי צריך לתמוך ביהדות התורה כדי לקבל את הזכויות שלו. אבל אני לא משווה אחד לשני, חובתי לדאוג לכל יהודי בארץ ישראל, שחל לחיות פה ולקבל את המגיע.
אני שואל, האם היום באגודת ישראל של זמננו, יש מנגנון שיודע להגיע ליהודי הפשוט, אתה יודע, ליהודי שלא, בוא נגיד את זה משהו, לפי הטענה, שהוא לא מוגדר בקהילה גדולה.
אני גר במברק היום, וכל קהילה יודעת שיש לה מישהו שדואג לה, מישהו שדואג לו בצרכים שלה, יש מי ששומע אותם, מישהו שפונים לו והם עוזרים לו, ואני חושב שבכל עיר ועיר ככה, בעיקר היום הצרכים המקומיים, כל קהילה יודעת שיש לה כתובת ויש שם מי לפנות. אני חושב שזה היופי בהיחודות של אגודת ישראל, למרות שיש הרבה חסודויות, יש הרבה קהילות, אני חושב שכל קהילה יודעת שהסקנים בערים ובכנסת חושבים איך מצליחים להגיע, לפתור להם את הבעיות שיש להם, לסייע בידם, זה בבעיית הפרטיות של כל קהילה וקהילה. ויש את הבעיות הכלליות, איך חיים פה במדינה הזאת, בדרך שתאפשר לכל יהודי לחיות כמו שצריך.
הרב זייברט, אנחנו לקראת בחירות, עוד בחירות בסדרה, ואחד הדברים שהם מאוד דומיננטיים בקמפיינים הפוליטיים במדינת ישראל, זאת תחושת השייכות וההזדהות. הרי היום הפוליטיקה היא פוליטיקה של זהויות, אנחנו רואים למשל איך הסקרים כמעט ולא זזים מבחינת הגושים, יש תקו של 60-60, ולא משנה מה נתניהו יעשה מהצד הזה, ומה לפיד יעשה מן הצד השני, או שאתה בעד צד אחד של המפה הפוליטית, או שאתה מזוהה עם צד שני, ואי אפשר כמעט להזיז אותך מצד לצד. האם אגודת ישראל יודעת גם לשחק במגרש הזה של יצירת הזדהות, שכל צעיר חרדי שהוא בעל פוטנציאל להצביע לאגודת ישראל ירגיש שזו חובתו, יכריז את זה בריש גלי, לא יודע, יתלה שלטים, יפרסם את זה במקומות, בפלטפורמות של לרשותו, או שכאן אגודת ישראל פחות דומיננטית בחלק הזה של יצירת שייכות?
אני חושב שהיא מאוד דומיננטית, יש לה קשר עם הקהילות, היא פועלת בתוך הקהילות, והיא מנסה לקרב כל קהילה וקהילה שתרגיש בנוח ושתזדהה עם המטרות ועם היעדים של אגודת ישראל ועם ההצבעה לאגודת ישראל. יש לנו הצלחה גדולה בזה בתקופות האחרונות, ברוך השם, אני חושב שקהילות גדולות מזדהות, גם הקהילות הקטנות מזדהות עם אגודת ישראל ותומכות באגודת ישראל ומצביעות לאגודת ישראל.
אתה רואה צעירים ישראלים שאומרים, אני ליכודניק, אני תומך לפיד, כמה, לא יודע אם צריך לומר להבדיל, כמה חרדים אתה מכיר שיגידו, אני אגודיסט, צעיר חרדי שיגיד ברחוב, אני אגודיסט
גאה. אני מכיר, אגב, כל חרדי אומר שהוא אגודיסט.
זה גם מה שאני רוצה לענות לך.
אתה אגודיסט גאה, רבלתי.
זאת אומרת שחרדי ממוצע אומר שאגודיסט.
הנה, יש פה רוב, בשיחה הזאת, רוב הנוכחים הם אגודאים. אגודאים גאים.
כן. יהיו שיאמרו כל. על כל פנים, הרב זייברט, זה מרתק מאוד לשמוע את באמת הדברים שאתה מעלה, את העובדה שאגודת ישראל, גם יותר מ-100 שנה, אני חושב שזו המפלגה הכי ותיקה במדינת ישראל.
חד משמעי.
אין מפלגה ותיקה יותר, והיא עדיין דומיננטית ורלוונטית, וגם אם יש סימני זקנה, אתם עובדים על זה, נכון?
אנחנו לא מזדקנים. בעשייה אי אפשר להזדקן. מי שמזדקן פשוט שוכח שצריך לעשות משהו. אנחנו עובדים קשה בצעירים ברוחנו וצעירים במעשינו ועובדים כדי לקרב את כולם למסגרת של אגודת ישראל, כי המצב שקיים היום לא עובדים בין זקנים לצעירים. כולם יודעים שבפועל אדם שחושב עם עצמו וחושב בליבו יודע שלולא אגודת ישראל הוא לא יכול לחיות במדינה הזאת.
ובכל זאת, מה עושה אגודת ישראל?
אנחנו נתנסים לכל מיני דברים קטנים, ונתנסים לכל מיני דברים, מה אני צריך, ולאו הכי, או ככה, או ככה. אבל מי שאתה יותר חושב יודע, שבלי אגודת ישראל אין זכות קיום לשום דבר.
ובכל זאת, מה עושה אגודת ישראל כדי לתת אופק לעסקנים צעירים שרוצים להשתלב בעשייה, והם מסתכלים קדימה והם רואים שהכל תפוס, בכנסת יש גוורדיה ותיקה מאוד, במועצות המקומיות ברוב המקומות הגוורדיה ותיקה מאוד, צעיר חרדי בן 30 שיש לו טמפרמנט שרוצה לעבוד ולפעול למען הציבור, האם יש לו אופק של השתלבות?
ראשית כל, יש מספיק מקום איפה לכל אדם להתלבט, להתבלט כמו שאומרים. ברשות המקומות יש הרבה עסקנים צעירים, בכל עיר ועיר יש את העסקנים הצעירים שנכנסים לאט לאט ומשתלבים, יש את בועצת הקהילות, יש כל אדם יכול לצוק מספיק מרחב לעשייה, היום יש עשייה בכל תחום ותחום, ואדם שרוצה לעשות מוצא את הדרך איך להשתלב בעשייה. יש אנשים שחוזרים לקבל תפקיד בלי לעשות את הצוות קשה, אבל אני חושב שמי שמשתנה...
אין קיצור פזם אצלכם, כמו שזה נקרא בצבא.
אני חושב דווקא שיש קיצורי פזמים, אני חושב שהרבה אנשים צעירים שמשתלבים היום, אני רואה אנשים צעירים, אני רואה בבני ברק אנשים צעירים, אנחנו פותחים אנשים צעירים, ואני מקווה שאנשים יבואו ונצליח לעשות דברים טובים, ובסייעתא דשמיא גם נצליח במערכת הבחירות.
אמן ואמן.
ותודה רבה לך.
הרב חנוך זייברט, מזכ"ל אגודת ישראל, תודה רבה. נו, אלתר, היה כל כך נורא.
תראה, בסוף הצלחנו גם להיסחב להיסטוריה, אז לא בקטוביץ, אז בטבריה, אבל...
טוב, שמחתי עליך שאתה תסחוף את זה למחוזות שמעניינים אותך. אבל בסופו של דבר, אלתר, אנחנו ממש שבועות ספורים לפני בחירות, ושוב זה קורה, ואם אתה רוצה לשאול אותי, אתה יכול לשאול אותי, אבל לא תשאל, אז אני אשאל.
אני שואל אותך.
אז אתה שואל אותי, מה המסקנה שלי בסופו של דבר? והמסקנה שלי היא שכאשר אנחנו הולכים לקלפי, יכול להיות ש... לפעמים צריך להתרומם אל מעבר לכאן והעכשיו. זאת אומרת, בכאן ועכשיו יש לנו הרבה, לפעמים ביקורת. אנחנו שנינו עובדים בעיתונות עצמאית, שלפעמים גם יודעת לבקר, או להכניס איזה מילת ביקורת, או איפה צריך לתקן, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, פעם מקובל היה לומר שפעם בארבע שנים, האם זה פעם בחצי שנה או פעם בשנה, במדינת ישראל הולכים לקלפי, וזה הרגע שבו אתה עומד לבדך מול, מאחורי הפרגוד, מול קונך, מול עצמך, מול הילדים שלך, ואתה באמת
חושב
מול הזהות שלך. וכאן, אני לא הולך להגיע, לא אומר לאף אחד מה לעשות. כל אחד ינהג, כפי שרבותיו מורים לו, כפי שהמצפון שלו מורים לו, אבל בסופו של דבר, אחרי כל השיחות האלה, אני...
יש לנו חופץ חיים, יש לנו עם רמס, יש לנו חזוני.
כאילו, נכון,
אנחנו פה 100 שנה.
קצת לפני בן גביר, כאילו, אתה יודע, אוף, נסחפתי לומר, לנקוב בשמות מפורשים, אבל עזוב, כאילו, אנחנו גם לא ביביסטים, זה גם אחד הדברים שהרחוב החרדי נוהה אחרי דמויות פוליטיות. בסופו של דבר, יש את התנועות שמייצגות את סט הערכים שלנו, שהיו כאן הרבה לפני שנולדנו, ליוו אותנו כאן בקום המדינה, ובמקומות של מוסדות החינוך שאתה ואני גדלנו בהם, ושילדינו גדלים בהם. ולכן, אולי אם תרמנו לאחד ממאות אלפי המאזינים, איזשהו מבט רחב יותר, איזושהי פרספקטיבה יותר נרחבת כלפי כל התעשייה הפוליטית, כל הצ'ונט הפוליטי הזה, אז יכול להיות שעשינו כאן משהו והיה שווה להקדיש את
השעות האלה. ואנחנו נהיה פה בעוד פרקים, עזרת השם.
לפחות עד לבחירות. להשתמע בפרקים הבאים.
מופק על ידי משפחה פודקאסט, עבור אגודת ישראל.